מלחמה עם איראן. זה נשמע כמו סיפור חדש, אבל למעשה הרפובליקה האסלאמית, המשטר באיראן, הכריז מלחמה על מדינת ישראל כבר במהפכה האסלאמית ב-1979, מאז צבר נשק ופיתח גרעין כדי להשמיד את מדינת ישראל, תוכנית שכשלה, וכבר ב-7 באוקטובר 2023 איראן הכריזה מלחמה על מדינת ישראל. אם הקשבתם לי ולנו הביטחוניסטים מאז, אתם יודעים שכבר ב-7 באוקטובר אמרנו, זו לא מלחמה עם חמאס, זו מלחמת ישראל-איראן. אמרנו את זה לגבי עזה, לבנון, תימן, סוריה, מיליציות בעיראק וגם איראן עצמה. ועכשיו, אחרי החזרה הגנרלית, אחרי כל המערכות באופרה הזאת, גזירות המשנה יחסית עזה, לבנון, סוריה, תימן, אנחנו לגרנד פינאלי, למערכה הסופית מול ראש הנחש, המשטר האיראני בטהרן. אז שמי אורי שחר, אני ראש מכון דוד למדיניות ואסטרטגיה, גוף המחקר של תנועת הביטחוניסטים, וננסה לפרק את המלחמה עם איראן מזווית קצת יותר מעמיקה. אז ישראל יצאה למתקפת מנע כדי להשמיד את תוכנית הגרעין ואת תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. צריך לומר, לפי כל האינדיקציות, אם אנחנו שומעים את ההתבטאויות של הדרג המדיני והצבאי בישראל, איראן קיבלה החלטה לרוץ לפצצה גרעינית. אנחנו רואים איך האורניום המואשר לרמה של 60%, ייתכן מאוד שלאיראן הייתה כוונה לרוץ לרמה צבאית של 90% ולייצר את הפצצת אטום הראשונה בתוך יומיים שלושה, לפחות מספיק חומר בקיע, וחומר מספיק לתשע פצצות אטום תוך חודש. נשק גרעיני לא יכול להיות בידיה של הרפובליקה האסלאמית ששואפת להשמדת ישראל. ויותר מזה, פרויקט הטילים, שלפי הצהרות של הדרג המדיני והצבאי, התכוונו לייצר בתוך 6 שנים 20,000 טילים בליסטיים, אם אתם חושבים שנעשה עכשיו נזק, נגרם עכשיו נזק בשכונות בישראל, ונגרם, תארו לכם מה זה ש20,000 טילים בליסטיים, יש הערכות שאומרות שזה שווה ערך לשתי פצצות אטום, נופלים על ערי ישראל. זה נזק בלתי יתואר. ויותר מזה, אתם זוכרים שמתחילת המלחמה, אמרנו לכם, בשביל העשירי, זוהי מלחמת ישראל-איראן. זו לא מלחמה עם חמאס. איראן מפעילה את הפרוקסי שלה, את חמאס, חיזבאללה, החות'ים ואחרים. בסוף זה המשטר האיראני. ומההתחלה אמרנו לכם, העסק הזה לא ייגמר, מלחמת חרבות ברזל לא תיגמר, עד שנוריד את הקלף האחרון, הרגל המסיימת של המלחמה הזאת, היא תקיפת תוכנית הגרעין של איראן. אמרנו את זה כל הזמן. כי בסופו של דבר, אם מסתכלים על המפה של המזרח התיכון, זה מאוד ברור, איראן עומדת מאחורי כמעט כל האויבים של מדינת ישראל. פרוקסי שלה, כן, שלוחים, אם זה בעזה, בלבנון, בתימן, בעיראק או בסוריה. שלוחים של איראן, וגם איראן עצמה, שמייצרת גרעין, ואפילו כבר הספיקה לתקוף את מדינת ישראל, באפריל ובאוקטובר של שנה שעברה, ישירות עם טילים בליסטיים וכתב"מים מתאבדים. אז תמיד אמרנו לכם, אנחנו הולכים לקראת מערכה עם איראן. וחשוב לי בפרק הזה, לזכור גם מה שקורה עכשיו, מה הסיכוי להפלת המשטר האיראני, האם זה בכלל במטרות המלחמה שלנו, ההישגים של ישראל מול איראן כרגע, מה הזווית האמריקאי, the Trump factor, והאם ארצות הברית תצטרף באופן מלא למלחמה, וגם בסופו של דבר, סוגיית הכבוד הלאומי, איראן היא ציוויליזציה, היא לא מדינה, צריך להבין את זה, ואם מבינים, ואני למדתי פרסית, ואני חוקר איראן כבר שנים, בסופו של דבר, אם מבינים שאיראן היא ציוויליזציה, שמסתכלת בחשדנות על המערב, אותו מערב שסייע לשאה, ולפני המהפכה האסלאמית של 79, אותו מערב שעוזר עכשיו לישראל, היא מרגישה צורך לפתח תוכנית גרעין כדי לבצר את המשטר, אפילו השם משמרות המהפכה, לשמור על המהפכה, גם יותר מ-40 שנה אחרי, צריך עדיין לשמור עליה. ההיבטים האלה הם תרבותיים, הם עמוקים, ואשתדל לחסות את כולם בקצרה היום. יש פה סיפור בין ציוויליזציות, מדינה שתרבותית דחתה את המערב, והמשטר שלה שהשתלט על טהרן, רואה במערב אימפריאליסטים מתנסים ומנסים לקפות על איראן את סדר היום המערבי שלהם, וישראל מביניהם היא הבובה הקטנה של ארצות הברית, והיא רק שלב בדרך להשתלטות על המזרח התיכון, וללכת פייס טו פייס, פנים אל פנים, מול הנמסיס הגדול של איראן, שהיא ארצות הברית. איראן גם רואה את עצמה בתור סיפור שהוא חלק מהציר, הציר הרדיקלי אני קורא לו, של רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה, איראן רואה את עצמה בתור נציגה תרבותית של אותו ציר, ופיתוח נשק גרעיני הוא לא רק תוכנית חימוש. כן, היא רוצה חס וחלילה לזרוק פצצות אטום על ישראל, היא פיתחה תוכנית גרעין למטרה הזאת, אבל נשק גרעיני הוא גם היהלום שבכתר ברפובליקה האסלאמית, במאמץ של הרפובליקה האסלאמית, לבדל את עצמה מהעולם הערבי, ללכת פייס טו פייס, פנים אל פנים, מול העולם המערבי, ובכך איראן תמצב את עצמה בתור מדינה מוסלמית, שיעית דווקא, בניגוד לרוב המזרח התיכון שהוא סוני, שהצליחה להשיג את הנשק הגרעיני, להיכנס למועדון אקסקלוסיבי של מדינות שהצליחו להשיג גרעין, והיא רואה בזה בתור כלי כדי לקרוא תיגר על ישראל ועל ארצות הברית, ולמצב את עצמה בתור מדינה עליונה יותר מהשכנות הערביות שלה, ומדינה שנכנסת למועדון יוקרתי של מדינות כפי שמגיע להם בעיניהם. התרבות הפרסית, עתיקת היומין, עוד מהשושלת החמנית של דרייבש הגדול, ועד היום של כל מה שלמדנו על מגילת רות, על פורים, זה הולך עוד לפני כן, מהתקופה של החמנים, של דרייבש ושל קורש הגדול, אותה שושלת מאז ועד היום אלפי שנים שפרס, שנהייתה איראן, רואה את עצמה כאימפריה, כציוויליזציה ולא רק כמדינה. אז מה קורה היום? נכון לשעה הזאת, אנחנו מצלמים את הפרק הזה, ב-17 ביוני, שעה 13:00, אנחנו רואים שישראל פתחה במכת מנע, מתקפת פתע נגד המשטר האיראני, אחרי תרגיל של הונאה, שלאורך כל השבוע שמענו על חילוקי דעות בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית טראמפ, הכוונה לשיחות גרעין ביום הראשון במוסקט, באומן, שמענו שאיראן למעשה מסתכלת על ישראל ורואה חילוקי דעות, היא רואה כיצד ישראל אולי מחממת מנועים, אבל עדיין יש כל מיני דיווחים על חוסר הסכמה בין ישראל לארצות הברית לגבי הביצוע של הדבר הזה. גם נדבר פה על הטראמפ פקטור, על הנשיא טראמפ עצמו, שלמעשה הוא מבחינתו, תחשבו מה הוא תמיד אומר, think like a winner. הוא רוצה שאנשים יחשבו כמו מנצח. הוא אוהב את ישראל בגלל שהיא מדינה חזקה ומנצחת. אם היינו פה קורבן, אני חושב שהוא היה מתייחס אלינו אחרת. יכול להיות שהוא היה ממשיך לתמוך בנו, אבל הוא היה מתייחס אלינו אחרת. טראמפ מסתכל על הסכסוך עם איראן ואומר, מבחינתי, כל היתרונות בלי החסרונות. אני מספק לישראל חימושים, ואנחנו יודעים את זה, אבל אני לא מתערב ישירות. אני אפילו, מרקו רוביו ומחלקת המדינה, מיד עם פרוץ המלחמה הוציא הודעה שאומרת, זו פעולה חד צדדית של ישראל, אנחנו לא מעורבים בזה, אין שום צורך לתקוף שגרויות ובסיסים אמריקאים בעיראק, בקטר, באזור. וטראמפ מבחינתו אומר, איראן, אני מזמין אותה חזרה לשולחן המסע ומתן, עשיתם טעות מאוד מאוד גדולה, שלא חתמתם איתי על הסכם, ותראו, אני עומד במילה שלי. נתתי לכם 60 יום למסע ומתן, ביידן ואובמה מרחו איתכם שנים בלי לטפל בלב הבעיה, אני נתתי לכם 60 יום, קיימתי איתכם 5 סבבי שיחות, הבאתי לכם הצעות מאוד סבירות ונדיבות, שגם הרבה בארץ ביקרו את המילה הזאת, סבירה ונדיבה, והנה, בחרתם להתעלם ממני. בחרתם למרוח את הזמן, לדחות את ההצעות, ההצעה האחרונה של טראמפ בסבב השיחות החמישי נדחתה על ידי איראן, ואנחנו רואים פה שאיראן משתמשת בטקטיקת השהיה, כלומר, אנחנו נמרח את הזמן, נביא הצעה שטראמפ לא יכול לקבל, נחזור על השיחות, ובינתיים בשקט בשקט, מתחת לרדאר, נחתור לגרעין. את זה טראמפ לא רוצה, וביום ה-61, כמו שטראמפ אמר, guess what happened, נחשו מה קרה, ישראל תקפה. טראמפ מבחינתו מרוצה, כי הוא רואה שאחרים עושים את העבודה בשבילו, והוא מקיים את ההבטחה שלו. וכל העולם מסתכל על טראמפ ואומר, מבחינתנו, הבן אדם הזה רציני, הוא מטיל מורה, ואנחנו לא רוצים להתעסק איתו. ואולי לסיפור האיראני יהיו השלכות רחבות בהרבה, גם על המלחמה באוקראינה, וגם בתור תנאי לכך שארצות הברית תחזור למרכז הבמה העולמי. תנאי לכך שארצות הברית תחזור למרכז הבמה העולמי, הוא הסיפור האיראני. כי לתקוף ישירות את רוסיה וסין, אנחנו לא באמת סוברים שטראמפ יעשה. אבל איראן היא החוליה החלשה בציר הרדיקלי של רוסיה, סין ואיראן, וככה ללכת על הראש של איראן, ימצב את טראמפ בתור אחד שמפגין שרירים, שחוזר לקדמת הבמה העולמית, וגם לישראל זה מצוין, כי ישראל בעצמה מוכיחה לעולם משהו. תשימו לב. יש צד חיובי לכך שארצות הברית לא הייתה מעורבת בשלב הראשון של המלחמה, וכרגע היא עדיין לא מעורבת רשמית, נכון לצילום הפודקאסט הזה. כולם שאלו אותנו, כל רעיון שעשיתי, כל הרצאה, האם לישראל יש יכולת לתקוף באיראן, עצמאית, ללא ארצות הברית? זה מה שכולם שואלים. האם יש ישראל יכולת? מה, אנחנו יכולים לטוס כל כך הרבה, במרחק כל כך גדול? יש לנו פצצות חודרות בונקרים? אנחנו חייבים את העזרה של ארצות הברית. כל הפרשנים באולפנים, וגם בהרצאות ובראיונות ששאלו אותי, לישראל אין יכולת לעשות את זה. והנה אתם רואים את התחכום, את מכת ההפתעה, את עוצמת האש. חיל האוויר מסייר לו בשמי טהרן, כאילו אלה שמי חאן יונס, מחסל מדענים, מחסל בכירי משטר איראני, מה שלא ראינו כמעט אף מדינה עושה למדינה אחרת בהיסטוריה המודרנית. ראינו את קורי הגרעין שחלקם מושמדים לחלוטין או נפגעים קשה. יש גם את הסיפור של פורדו שנגיע אליו. ואנחנו רואים למעשה את ישראל מצליחה להפתיע, מצליחה לתמרן, ולהשיג עליונות אווירית בשמי איראן. הרמטכ"ל זמיר, הדרך לטהרן נסללה. אלה הצהרות מדהימות. עכשיו, אנחנו אולי רגילים לכך שחיל האוויר נוסע כמו רכבת, כן, חדר המערב רחובות, נוסע לו לתימן וחזרה. זה ממש לא מובן מאליו, והפגיעה הראשונה בנמל חודיידה הייתה מעוררת השתאות. חיל האוויר מצליח לטוס 2,000 קילומטר, וזה עוד לאיראן. אתם זוכרים את זה? אז הנה, חיל האוויר עכשיו על קו הרכבת, כן? קו אווירי, הלוך חזור מישראל לאיראן, אפילו מגיע עד משהד, על גבול אפגניסטן, בקצה הרחוק של איראן יותר מ-2,300 קילומטר משטח ישראל. ישראל מוכיחה פה עליונות אווירית, וזה הצד החיובי שארצות הברית לא מעורבת, בכך שכל העולם מסתכל על ישראל, ומשתאה, ואומר, החבר'ה האלה רציניים, הם הצליחו לקחת על מדינה של 90 מיליון תושבים, בגודל חצי מאירופה, אם תיקחו את צרפת, גרמניה, ספרד ובריטניה, תכניסו אותם באיראן, עוד יישאר לכם עודף. זו מדינה ענקית, גדולה עשרות מונים מישראל, הקטנה, והנה אנחנו מייצרים, מצליחים לייצר אלמנט הפתעה, עליונות אווירית, האיראנים בהלם, המשטר האיראני בהלם. אני רוצה לספר גם על הפרוקסים ששותקים, חיזבאללה, אפילו חמאס, זה זירה קצת אחרת בעזה, אבל נגיע אליה, וסוריה, אנחנו נגיע להכל, אבל האיראנים בהלם, כל ההגנה הקדמית שהם בנו קרסה, הם נתפסו בהפתעה לחלוטין, חיסלו להם בחירי ממשל צמרת חיל האוויר של משם, משמרות המהפכה, מפקד משמרות המהפכה חוסן סלמי, רמטכ"ל הכוחות המזוינים בקרי, מדעני גרעין כולל פרידון אבסי שהתרברב לפני כמה ימים בריאיון ואמר, הוא היה ראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית, ואמר, אם היו מבקשים ממני לייצר פצצת גרעין, הייתי יודע לעשות את זה. יועץ בכיר למנהיג עלי שמחני, שגם היה נאמר שהוא היה מהדמויות המובילות של פרויקט הגרעין. כלומר, ישראל מוכיחה פה הצלחה אדירה, חדירות מודיעינית מעוררת השתאות, חיל האוויר שמצליח להוריד את ההגנה האווירית של איראן בשלב ראשון, הרדארים וטילי קרקע אוויר וכל המערכות המעטפת, וכרגע כל המחסומים נפרצו, וביותר חשוב מזה, המחסום הפסיכולוגי נפרץ. כלומר, ישראל הוכיחה לעולם שלתקוף את איראן זה נחשב דרמה גדולה, ועכשיו זה לא דרמה כזאת גדולה, אולי דרמה גדולה, אבל פחות מבעבר. ואלמנט נוסף זה התגובה האיראנית, שאנחנו רואים פה לצערנו את ההרס הרב בשכונות בישראל, אבל אני חייב לומר, הסיפור הזה הוא טרגי, הוא נוראי, אנחנו ציפינו להרבה יותר, צריך לומר את זה, אנחנו ציפינו להמטרה של אלפי טילים ביום, שיחריבו פה שכונות שלמות בכל מרכז הארץ, ואנחנו רואים שהפגיעה קשה והיא כואבת ויש מחיר בחיי אדם, אבל אנחנו ציפינו להרבה יותר, ואיראן, נכון לשעה זו, ממטירה עלינו טילים בנגלות הרבה יותר קטנות, במקום 100 טילים, עכשיו 10 טילים, חלק מהמשגירים שלהם, אנחנו קוראים בטלגרם בכל הידיעות שגורמים ביטחוני בישראל אומרים, חלק גדול מהמשגירים שלהם כבר חוסלו, וגם אם יש להם עוד 1,000-2,000 טילים, לא יודע כמה, המשגרים שלהם נפגעים, כיצד תשגר טיל בדיוק אם אין לך משגר, כלומר, היכולות האלה הולכות ונפגעות בצורה שיטתית. חשוב לי רגע לומר משהו, נתחיל דבר דבר, דיברנו על חדשות היום, ישראל תקפה, אמרנו, את התקור בנתנז, אספהן, ולפי שמועות גם בפורדו, ישראל תקפה אתרים לייצור טילים בקרמנשה, אפילו אתרי אנרגיה, כן, בשהרן, בסאוט פארס, וברחבי איראן, בנדר אבאס, הבסיס חיל האוויר בשיראז, ומטרות רבות בטהרן. האיראנים בפאניקה, הם לא יודעים איפה זה מגיע אליהם, ונשאלת פה שאלה גדולה, יציבות המשטר, האם המשטר האיראני הולך ליפול? אז אני רוצה לחסות את כל זה, אבל אני רוצה להתחיל בנקודה אולי, שצריך להבין, נקודה שהיא יסודית בנקודת המבט האיראנית על העולם. המשטר האסלאמי הוא לא העם האיראני. העם האיראני מורכב מקבוצות גדולות של, קבוצות מגוונות של אוכלוסייה. חצי מאיראן הם אתנית פרסים. חצי השני מורכב מערב רב, מארמנים, אזרים, יהודים, ערבים, טורקמנים, בלוצ'ים, וכל הקבוצות האלה לא מרגישות שיש להם מקום בהכרח ברפובליקה האסלאמית. אם אתה פרסי, שיעי, הדלת פתוחה להתגייס למשמרות המהפכה, וכל הדרך למעלה, כמובן, מדינה עם שחיתות, שלא נותנת לכל אחד להצליח, אבל הקבוצות האחרות עלולות להרגיש שהמקום שלהם לא מתבטא, וגם פרסים שיעים שהם מתנגדים למשטר, מאוד יכול להיות שהם יתקוממו בהיקפים גדולים, אולי כמו לוב של קדאפי, אולי כמו סוריה של אסד, אנחנו לא יודעים, ואנחנו גם לא יודעים לאן זה יוביל אותנו. בגלל זה אני תמיד אומר, מבחינתי, ואתם זוכרים, הקשבתם לפודקאסטים שלי, הקשבתם לרעיונות, ולכל הבחירי הביטחוניסטים, בסופו של דבר, מותי מעניין דבר אחד, דבר יסודי, השמדת תוכנית הגרעין, השמדת פרויקט הטילים. זהו. אם אנחנו יוצאים מהמלחמה הזאת, כששניהם מושמדים, מבחינתי, עשינו את שלנו. הפלת המשטר זה בונוס, מבחינתי. כלומר, אני לא יודע איך יראה היום שאחרי המשטר, ואתם מכירים את העמדה שלי בנושא, אני לא יודע אם יש שם דמויות יותר מתונות, אני לא יודע אם העם האיראני יכול לייצר התנגדות אפקטיבית למשטר הזה, אני לא יודע. יש כל מיני סימנים שאפשר לדבר עליהם, אבל בשורה התחתונה, לדעתי, המטרה העיקרית פה היא השמדה טוטלית של תוכנית הגרעין ותוכנית הטילים. חשוב לי לדבר על ההיבט של הציביליזציה האיראנית. הרפובליקה האסלאמית של איראן היא רק חלק מהציביליזציה האיראנית הגדולה, אבל היא השתלטה על המדינה בתמיכה ציבורית אדירה, דרך אגב, עם 9 מיליון איראנים ברחובות בשנת 79, השאה האיראני, או ה... שושלת המלוכה, הפהלווית המודרנית, שהיא המשך של שושלות מלוכה מהאחמנים ועד הקג'רים והלאה, במשך אלפי שנים הייתה מלוכה באיראן, מאימפריית פרס, אותה שושלת פהלווית שינתה את השם לאיראן, להתחבר לשורשים הארים, שהם טענו שמשותפים להם ולמערב, בשנת 79, השאה, מוחמד רזה שאה פהלוי, נמלט מאיראן, ועולה לשלטון חומייני בטיסת אייר פרנס, מצרפת לטהרן, אפילו, לא ידעו אם יפילו לו את המטוס או לא, אבל נחת, ותשעה מיליון איראנים, כמו שאמרתי, קיבלו אותו ברחובות טהרן. היום התמיכה הציבורית ברפובליקה האסלאמית, לעניות דעתי הרבה יותר נמוכה, אבל אנחנו לא יכולים לחלוטין לדעת מה היקף התמיכה. תסתכלו באופן שונה מאוד, כן? בעזה, אצל הרשות הפלסטינית, שטיפת מוח במערכת החינוך מולדת תוצאות, משטרים דיקטטוריים כאלה דואגים להכשיר את הלבבות בעם, בין אם זה ההיטלר יוגנד, או בחמאס בעזה, להכניס אותם לתוכנית קרחני אדם סזי, כמו שאומרים בפרסית, מפעל לייצור בני אדם, כבר מגיל צעיר לשטוף להם את המוח עם ערכי הרפובליקה האסלאמית, ועדיין העם האיראני לא טיפש, ויש שם קבוצות אוכלוסייה מגוונות, כמו שאמרתי, אז ההצלחה שם, אני משוכנע שהיא מוגבלת, אבל מאוד יכול להיות שרבים באיראן תומכים עכשיו במשטר, מאוד יכול להיות שרבים רוצים את המשטר, ויש להם ביקורת על האנשים ספציפיים, הספציפיים שעומדים בראשו, השחיתות שלהם, התחרים, הסנקציות שהם הביאו על העם האיראני, כל זה כן. אני לא משוכנע שיש מסה קריטית שרוצה דמוקרטיה חילונית ליברלית, אני לא משוכנע בכלל, העם האיראני הוא עם מאמין, הוא עם דתי יחסית, הוא עם של משפחה, של ערכים, של מסורת, אבל הכל יכול להיות. אנחנו, יש לנו כל מיני ראיות שתכף נדבר עליהם, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על הרפובליקה האסלאמית עצמה, משטר האייתולות, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, והאלמנט הבסיסי הזה, למה הם מפתחים גרעין, ואולי אני חושב שהציטוט הבא של חמינאי, מנהיג איראן, יעזור לכם להבין. מנהיג איראן הוא המנהיג העליון, הוא זה שקובע הכל באיראן, והוא אמר בנאום בשנת 2009, שימו לב, הוא התייחס למהפכה האסלאמית של 79, והוא אמר את המשפט הבא, זו הייתה המהפכה של העם, לא הצבא, לא האליטות, העם היחף קם והפיל דיקטטור שהיה, שכל המעצמות היו מאחוריו. כלומר, הוא התייחס לשאה של איראן, שארצות הברית והצרפת וכל המעצמות גיבו אותו, והעם היחף קם והפיל אותו והמליך אותנו, את הרפובליקה האסלאמית, את חומייני בהתחלה, ועכשיו אותי חומייני, אני מייצג את העם. יש פה אלמנט חוזר, זה נאום אחד, אבל גם לפני שבוע ושבועיים, וגם לאורך כל השנים האחרונות, חומייני מדבר על האימפריאליסטים המערבים המתנשאים, שהם קראו נגדנו תיגר, ויש פה סוגיה של כבוד לאומי. אתם לא תגידו, והחמנאי בעצמו, מנהיג איראן, אמר לאחרונה, מאי 25, הוא אמר, אין לכם זכות אפילו למנוע מאיתנו את העשרת האורניום, זו זכות לאומית שלנו. אתם המערבים האימפריאליסטים המתנסים, לא תגידו לנו אם מותר לנו להשאיר גרעין, להשאיר אורניום או לייצר גרעין או לא. לכם יש גרעין. לישראל, לפי השמועות, יש גרעין. למה לי לא יכול להיות גרעין? זה הטיעון שלהם. והם תמיד תמיד חוזרים למערב שרוצה לקחת מהם משהו שהוא שלהם, שמבדל אותם מהעולם הערבי, וזה מתבטא לכל האורך. ההנגדה בין הרפובליקה האסלאמית לבין משטר השאה של פעם, המלוכה שנתמכה על ידי המעצמות. אני רוצה לחזור לנאום ביום השנה ה-39 לחזרת חומייני לאיראן, נאום שנשיא איראן, נשיא איראן רוהני, נשא ב-2018. עכשיו, זה קצת מסובך באיראן, יש נשיא, סליחה, יש מנהיג עליון שהוא מעל כולם והוא מחליט הכל, ומתחתיו יש ממשלה, בראשה נשיא איראן, יש שרים שונים, יש מג'לס, הפרלמנט האיראני, שגם בו יש נציגים אתניים, כולל נציג יהודי במג'לס, בפרלמנט, יש כמה אלפי יהודים באיראן שנותרו, סוגיה מעניינת בפני עצמה, ורוהני אמר בנאום שלו משהו שחוזר על עצמו כמוטיב בכל הנאומים שלהם, בכל המסרים שלהם לעם, והוא אמר, אונרוזהאי כג'אמרה בג'אמה ארבבה מזדנד דר טהרן ובאחססת ואבטף ופרהנג ידיני ומלי מרדום אחתרם נמי קרדנד ואיראן בהקמיית חודרה ג'זירי סבת מנמידנד הרגז פקר נמי קרדנד כדר יק סאלי בעד דר צ'נין רוזהאי אוניאר ספר קרדה ומהבוב במרדום וכו 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 וכו. בקיצור, אני לא אלאה אתכם, הציטוט המלא אומר ככה, באותם ימים שבהם הם היו מרימים ומרימים כוסות יין, את גביעי היין, ומרימים לחיים גביעי יין אחד לשני בטהרן, מבלי לכבד את רגשותיהם ואת התרבות הדתית והלאומית העמוקה של העם האיראני, וכינו את המשטר ההוא של השאה אי של יציבות. אנחנו זוכרים את נשיא ארצות הברית קרטר, שבא לארצות הברית בדצמבר 77, ואמר איראן היא אי של יציבות בתוך אוקיינוס גואש, אחרי שנה וחודש קרתה המהפכה האסלאמית, אז התחזיות של קרטר לא בדיוק התממשו, כמו המילים החמות של אובמה, נגיע לזה אולי, אבל המשטר האיראני רוהני פה, נשיא איראן, אז אומר, הם קראו לאיראן אי של יציבות, והשיקו גביע לגביע, שתו יין, כן, אסור על פי האסלאם, בטהרן, מעולם לא העלו אל דעתם, שאותו מנהיג, אחרי שנות גלות בטורקיה, עיראק וצרפת, יחזור ובתוך 10 ימים, בזכות ההקרבה של העם, יפיל את המשטר הזה. יכול מאוד להיות שכל ההצהרות האלה יחזרו למשטר האיראני כבומרנג. אז הם דיברו על הפלת המשטר השאה על ידי העם היחף, והיום אנחנו רואים את העם היחף מאוד יכול להיות מתקומם נגדם. אנחנו לא יודעים אם זה יקרה בוודאות. אמרתי לכם, מבחינתי, תוכנית הגרעין, פרויקט הטילים. לא מעניין אותי עכשיו להפיל את המשטר באיראן, אבל הדבר הזה הוא אפשרי. ישראל גם תוקפת סמלי שלטון באיראן, מתחנת הטלוויזיה שהיא לא באמת תקשורת, היא תחנת תעמולה של איראן, שהמון איראנים שנאו לשמוע, שטיפת מוח כמו שאמרנו. מטה המשטרה בטהרן, מטה משמרות המהפכה, מטה כוחות קודס של משמרות המהפכה, הדברים האלה מורגשים בעם. וכשהשלטון כל כך חשוף לכוח זר כמו ישראל, שחיל האוויר טס לו בשמי טהרן, כבחצר האחורית שלו, העם מרגיש שהשלטון הולך ומתערער, ואבני השיטין, היציבות מתחת למשטר הולכות ומתערערות. יש פה תזוזה של לוחות טקטונים, שמאוד יכול להיות שתשפיע על מהלך העניינים הבאים. אז דיברנו על ההיבט התרבותי העמוק של המשטר האיראני, אבל בוא נדבר גם, הייתי אומר, על מה זה אומר מהלך כזה, מול המשטר האיראני. היום ישראל שמה לב שאיראן העשירה, לפי הדוח האחרון של סבא, יותר מ-200 קילוגרם של אורניום מועשר לרמה של 60%. זה הישג היסטורי ומדאיג ומעורר פעמוני הזהרה. ולמעשה ישראל הרגישה שעם הגב כנגד הקיר, יש פה אקדח איראני מונח על השולחן, ובכל רגע המשטר האיראני עלול להחליט שהוא רץ לגרעין, העשרה ל-90%, הרכבת מה שקראו לו הנשקה, אורניום מועשר על ראש קרב גרעיני, ויאללה, לזרוק אותו חלילה על מדינת ישראל. אין שום סיבה בעולם להניח שהדבר הזה לא יקרה. אם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו. דרג מדיני, נתניהו ואחרים טענו שאיראן התכוונה להעביר נשק גרעיני לחוטים. תארו לכם, נשק גרעיני שהוא מופץ בעולם אצל מיליציה כמו החוטים, זה לא משחק ילדים, וישראל פה עושה טובה גדולה לעולם המערבי, לעולם החופשי, שהיא פועלת בשמו. כשבריטניה בהתחלה אמרה, חברים, אנחנו קוראים ל-de-escalation, כן, להורדת גובה הלהבות באזור, שכל צד יחזור ובואו ננהל מסע ומתן, כשמזכ"ל האום אמר, חברים, חייבת להיות דרך יותר טובה, תנו לדיפלומטיה לנצח, אני מבקש משני הצדדים להירגע, באותה רגע עבר לי המחשבה בראש, שאני חושב שהמילה שמחפשים היא תודה, תודה לישראל שמורידה סכנה קיומית מעל שמי העולם, זה איום, וכל פעם שאני חושב על זה, אני באמת מסתכל על זה בתור הסרת האיום. לא בהכרח regime change war, כמו שהאמין העמוק באמריקה לא אוהב, מלחמות לשינוי משטר, קודם כל הסרת האיום. אם בישראל זיהו סימנים שאיראן רצה לגרעין צבאי, 90%, ולפי הצהרות של הדרג המדיני והצבאי, איראן התכוונה לעשות את זה, יש סיבה טובה להאמין שהיינו מוצאים את עצמנו מחר קמים בבוקר כשמשטר האייתולות מחזיק בנשק גרעיני ולא לנו שום דבר לעשות בעניין הזה. והייתי רוצה להשתבש בביטוי קצת חריף, אבל השבעה באוקטובר היה נראה כמו משחק ילדים ליד נשק גרעיני מאיראן. כמובן, זה היה היום השחור והנורא ביותר, השואה הנוראה ביותר בהיסטוריית מדינת ישראל, ואחד הימים השחורים בהיסטוריית העם היהודי, אבל נשק גרעיני בידיה של איראן היה הופך את כל זה לאופרה אחרת לגמרי. זה לא משחק ילדים. עכשיו, מה ישראל רוצה לעשות? היא מתקיפה את מתקני הגרעין, מתקיפה את תשתיות הטילים, תוקפת יעדי משטר, והייתי אומר, כל פעם מדברים על מנגנון היציאה. מה מנגנון היציאה מהמלחמה? חברים, לא עברו כמה שעות מתחילת המתקפה על איראן. מנגנון היציאה, הייתי אומר, בוא נחשוב על מנגנון הכניסה לפני זה. מנגנון הכניסה היה הפתעה, על מערכות ההגנה האווירית של איראן, חיסול מדענים, חיסול בכירים באיראן, הוציא משיווי משקל את המערכות שלהם, הוציא אותם מאיזון, איך אפשר, ויש ידיעות גם בטלגרם למי שקורא ועוקב אחרי והרשתות החברתיות באיראן, שמערכת ללא פיקוד ושליטה הולכת לאיבוד, היא יוצאת מאיזון, והחיסול של מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, מפקד כוחות קודס, אסמאעיל רעני, מפקד משמרות המהפכה, חוסן סלמי, וכו' וכו' וכו', ראש המודיעין של משמרות המהפכה וכו' וכו', עלי שמחני היועץ של המנהיג, פרידון אבסי, כל האנשים, אנשי מפתח, אסים רציניים במשטר האיראני, כשהם הולכים, אפשר להחליף אותם, אבל, כמו שבחיזבאללה למדו בדרך הקשה, הורדת האסים האלה, בסופו של דבר, מוציאה את המערכת מאיזון, והידע הארגוני הולך יחד איתם. ואותם אנשים שהיו בראש המערכות שנים ויודעים איך להתנהל, בן אדם חדש שנכנס לנעליים שלהם עכשיו, לא בטוח שידע לנהל את העניינים כל כך מהר, יכול להיות שכן, אבל יש לזה ערך מאוד גדול. אז ישראל הורידה את הבחירים, תוקפת את תוכנית הגרעין, תוקפת את תוכנית הטילים, תוקפת בסיסים צבאיים ויעדים של חיל האוויר של משמרות המהפכה, ואנחנו רואים את ישראל מהממת, מרתקת את המשטר האיראני, ועכשיו נשאלת השאלה, איפה העם? איפה העם האיראני בכל הסיפור, ועם זה נסיים. אנחנו לא רוצים להתנבא, יכול מאוד להיות שאנחנו נתעורר מחר בבוקר ונגלה מהפכה באיראן, אנחנו כבר שומעים קולות של מפלגות אופוזיציה, מפלגות קומוניסטיות וכו', אנחנו קוראים איזה מפלגות למעשה קבוצות באיראן, שרוצות לדהור על הסוס, לנצל את ההזדמנות ולהפיל את המשטר. אנחנו רואים סרטונים, שחלקם פייק וחלקם אמיתיים בהחלט, של איראנים צוהלים שהם רואים את מטוסי חיל האוויר, מפציצים יעדים של המשטר. אנחנו רואים פקקים אדירים שביציאה מטהרן, דובר צהל בפרסית, מורה על פינוי של שכונות שלמות בטהרן, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, כל תושבי טהרן צריכים להתפנות מיד. זה מטורף, תארו לכם שעכשיו הם מפנים את תל אביב, או מפנים את וושינגטון DC, או מפנים את ירושלים. אין דבר כזה בהיסטוריה המודרנית, ולכן הדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים. יש ניסיון מצד המערב ומצד ישראל, צריך לומר ביושר, לצייר כאילו העם הוא לצידנו והוא נגד המשטר. ומהצד השני, מצד המשטר האיראני, יש כמובן ניסיונות לייצר עסקים כרגיל, ותמונת ניצחון, הנה, עצרנו כמה מרגלים של המוסד, פשטנו על מעבדה ליצור כתבה ממתאבדים של המוסד, טייס חיל האוויר של צהל, של הצבא הישראלי, אתם רואים אותו פותח מצנח רחיפה מעל שמי טהרן, זה גם היה פייק, הפלנו מטוס F-35 עם ארבעה טייסים, אין מקום לארבעה טייסים, או ארבעה אנשי צוות על מטוס F-35, במיוחד טייסות נשים, זאת אומרת, נשים טייסות של חיל האוויר, שמשום מה הם מתגעים שלקחו בשבי, אני לא יודע למה הם מקובעים על הדבר הזה, ובכלל ניסיון לשדר עסקים כרגיל, שהמשטר האיראני אומר, אפילו הפיץ תמונות של נטבג, זרוע הרס, מה שלא היה ולא נברא, אנחנו מקווים שישאר ככה, ובעצם מנסים לשדר שהם בשליטה, והעם האיראני לא טיפש, והוא קולט את האותות האלה. האם זו מסה קריטית כדי שיצאו לרחובות במיליונים ויפילו את המשטר? אני לא יודע. מה התוצאה שנקבל אחרי הפלת המשטר? אני גם לא יודע להגיד. אני לא חושב שאנחנו צריכים לשים את כל הסימונים שלנו שם, וצריכים להיות עם זה זהירים. אבל אם יתחלף המשטר, אם נחזור ליחסים טובים בין עם ישראל לעם האיראני, מה טוב? אנחנו, היסטורית היינו ידידים קרובים, וראוי שנחזור להיות כאלה, אבל הייתי ממתין ורואה לאן הם מתגלגלים הדברים. אנחנו רואים כל מיני סימנים מעידים, אם אתם נוסעים בכביש ורואים את כל מיני תמרורים, יש תמרורים. יש תמרורים, יש אותות, אבל כרגע, מבחינתי, העיניים הם למטרה. להשמיד את תוכנית הגרעין, להשמיד את פרויקט הטילים, ולהוכיח לאיראן, אולי אפילו את שדות הנפט, כדי לרוקן את הקופה של הכלכלה האיראנית, ולשלוח מסר מאוד מאוד חריף לאיראן ולכל העולם. ישראל מתנהגת כמו מעצמה אזורית. ישראל לא תקבל גרעין איראני, וכשאנחנו אומרים אנחנו מתכוונים, 20 שנה אנחנו מדברים על זה, לא נקבל איראן גרעינית. הנה אנחנו מממשים. כולם תיזהרו. והעולם הערבי מבין, יושב ושותק. והעולם המוסלמי מבין, ואפילו מתקרב לישראל. גם העולם הערבי, והדבר הזה יפתח פתח, לא אני חושב של הסכם עם איראן, אבל הוא יפתח פתח להסכם עם סעודיה. מי שמחפש לחיצת יד בין ארצות הברית לאיראן של האייטולות, ספק גדול שזה יקרה, אבל לחיצת יד תקרה, אני מאמין, בין ישראל לסעודיה, כתוצאה מהמהלך הזה, עם העולם הערבי, ואפילו צרפת, שנשיא מקרון לא נחשב מידידינו הגדולים בזמן האחרון, פתאום אומר, אנחנו מספקים הגנה אווירית לישראל, אנחנו נספק אם תבקשו מאיתנו, גם ראש ממשלת בריטניה שבהתחלה ציינתי, שהוא אמר, חברים, כולם להירגע, פתאום אומר, אנחנו נשתתף בהגנה על שמי ישראל, הם מבינים שתמונות של טילים נוחתים על תל אביב, בין כל גורדי השחקים האלה, של כיפת ברזל, שמי תל אביב נראים כמו שדה קרב, בעיר מודרנית עם גורדי שחקים שמנצנצים להם בלילה, זה לא תמונה טובה לעולם המערבי, הם מבינים שהטילים הבליסטיים של איראן מגיעים עד רומניה ובולגריה, הם מבינים שאיראן, עד מזרח אירופה הכוונה, הם מבינים שאיראן היא נציגת הציר הרדיקלי של רוסיה וסין, החלשת איראן שווה החלשת רוסיה וסין. הם מבינים את זה. ולכן, הם מאוד שמחים, בשקט או לא בשקט, הם שמחים שישראל עושה להם את העבודה, ומסירה את האיום, ועוצרת הפצת נשק גרעיני. ואני רק אגיד מילה על הפרוקסי, תראו, איראן בנתה במשך שנים במיליארדים, את אותו מערך פרוקסי מפורסם, שהטיל מורה על ישראל, ככה מספרים לנו, צבאות טרור, אנחנו קוראים להם פרוקסי, זה שם קצת חמוד וקטן, צבאות טרור של חמאס שפלש בשבעה באוקטובר, וביצע בנו את השואה הנוראה ביותר מאז 1945, והתחמש ביכולות רקטיות וטילאות מאוד מרשימות, ומנהרות התקפיות ומנהרות הגנתיות, חיזבאללה בצפון שצבר, ככה מדובר, יותר מ-150 אלף טילים, רקטות וכתב"מים מתאבדים, וניהל מערכה מאוד קשה נגד מדינת ישראל, החות'ים בתימן, משטר אסד בסוריה, מיליציות בעיראק, וכל המערכת הזאת קרסה להם מול העיניים. חמאס בעזה ממשיך לנהל מערכה קשה נגד מדינת ישראל. 53 חטופים שלנו עדיין נמצאים שם. אני מתפלל שאותה מכה קשה לאיראן גם תשלח מסר לחמאס. חברים, אתם לבד. אתם לבד, תחתמו על עסקה עכשיו, תחזירו את כולם בפעימה אחת, ואולי נחוס עליכם, אולי. וזה יהיה עוד חזק מאוד למשטר האיראני, לעולם כולו, וחמאס נמצא כרגע עדיין במערכה מולנו בעזה. חיזבאללה יושב ושותק. אני מזכיר לכם שאיראן בנתה את חיזבאללה לא ליופי, במיליארדים היא בנתה אותו בדיוק למטרה הזאת. והנה, מדינת לבנון הודיעה לחיזבאללה שהוא לא הולך להתערב. אתה לא מכניס אותנו לסכסוך עם ישראל, אכלנו פה מספיק קש, במיוחד מאז ה-17 בספטמבר, ביפרים, ווקי טוקי, מתקפות של חיל האוויר, אדמת לבנון רעדה. אל תכניס אותנו, העם האיראני, העם הלבנוני שסבל מספיק מכם. חיזבאללה, בכירי ממשל בלבנון אומרים, אתם אל תערבו אותנו בסכסוכים חיצוניים. חיצוניים הכוונה בשם איראן. אנחנו רק בשם העם הלבנוני, מדינה אחת, חוק אחד, צבא אחד, נשק אחד. העם הלבנוני גם לא טיפש. קבוצות אתניות מגוונות, אם זה נוצרים, סונים, גם שיעים, דרוזים. הוא לא מוכן שחיזבאללה יגרור אותנו, ומה נעים קאסם וחיזבאללה אומר? במקום שהוא יגיד, אני מצטרף למערכה בשם איראן, הפטרון שלי, הוא השקיע במיליארדים, הוא בנה אותי בדיוק לרגע האמת, שכשישראל תוקפת באיראן, חיזבאללה ממתיר על ישראל אלפי טילים, מכל הכיוונים, חמאס, חיזבאללה, סוריה, מיליציות בעיראק, חוטים ואיראן עצמה, ישראל יומתר עליה גשם של טילים, וכל זה לא קורה. ונעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, אומר, אני תומך בזכותה של איראן להגיב לישראל. אני לא יודע מה זה יגרום, איזה קרע זה יגרום בין ישראל, איזה קרע זה יגרום בין איראן לחיזבאללה. אני בספק שאיראן תמשיך לתחזק את פרויקט החיזבאללה, אם היא בנתה אותו, וברגע האמת הוא לא מגיב ולא נחלץ לעזרתה. סוריה של אסד נפלה, עכשיו סוריה של ג'ולני, אחמד השארה, אומרת, אנחנו נאפשר יירוט כתב"מים וטילים איראנים מעל השטח שלנו. מיליציות בעיראק, ראש ממשלת עיראק סודני אומר לאיראן, אל תתקפו בסיסים אמריקאים באזור שלנו. ואנחנו רואים את כל מדינות האזור, ועם חיל האוויר מיירט מטרות איראניות, וטס חופשי הלוך חזור מתל אביב לטהרן, אני משוכנע שיש גם מדינות, עם סעודיה, עם זה עיראק, אין הרבה אופציות בדרך, שמאפשרות לישראל לטוס ולהשתמש במרחב האווירי שלה. החוטים בתימן מנסים ולא מצליחים לייצר נזק משמעותי לישראל. חיל האוויר הירדני מיירט כתב"ם עם איראנים. חיל האוויר הירדני. כלומר, מזרח תיכון חדש באמת. זה מה שקורה פה. ישראל נהייתה מעצמה אזורית, ואנחנו רק צריכים לדרוך את הרגל על הגז וללכת עד הסוף. הפעם הולכים עד הסוף, מקריסים את הציר השיעי, משמידים את תוכנית הגרעין של איראן, את פרויקט הטילים, מקריסים את הפרוקסי, והולכים להתקרבות לעולם הערבי הפרגמטי, והכי חשוב, גם בסופו של דבר, לראות איך מייצבים את גבולות ישראל, ומדברים על הגבולות הקרובים שלנו. אז כל ההגנה הקדמית של איראן קרסה, המערכות ההגנה האווירית שלה קרסו, ויש פה מצב בלתי יאמן, שבו איראן מרגישה חשופה לחלוטין בפני ישראל, מדינה קטנה בהרבה, שנחשבת רחוקה, והיא מצליחה ללא עזרת ארצות הברית בשלב הזה, לפחות לא הצטטבות אקטיבית של חמקנים אמריקאים, להתגבר על איראן ולייצר שם נזק משמעותי, shock and awe, כן, אותם פטריות אשן מרשימות, ואש וענני גופרית מעל שמי איראן. אנחנו רוצים לסיים את הסיפור הזה בהכרעה, ללכת עד הסוף, להסיר את האיום, להקריס את הציר השיעי, להסיר את איום הגרעין, ולהתקרב לעולם הערבי הפרגמטי, שלום בין ישראל לסעודיה, אני מאמין שזה אפשרי. אז חברים, הימים הקרובים יהיו דרמטיים. האם העם האיראני יתקומם, העם היחף, כמו שחמנאי קרא לו, ויפיל את המשטר? האם טראמפ יצטרף במלוא העוצמה? יכול להיות שהוא יצטרף אפילו עם עד פרסום הפרק הזה, ויגמור את העבודה יחד עם ישראל. איך העולם המערבי יגיב, איך העולם הערבי יגיב? כל אלה סימני שאלה, אבל אנחנו בימים היסטוריים, ההיסטוריה נכתבת מול עינינו ברגעים אלה ממש, ואנחנו נמשיך לעקוב. תלחצו עוקב אתם מצדכם, תלחצו עוקב פה בביטחוניסטים, תעקבו אחרינו, הביטחוניסטים, בכל הרשתות החברתיות, אנחנו פה כדי לספק לכם את התוכן הכי טוב, ותמשיכו לעקוב, נמשיך להתעדכן. בשורות טובות, שמרו על עצמכם, לכו למרחבים המוגנים, לא להתעצל, שמרו על עצמכם, יחד ננצח.